קודם כל יישר כוח לרותם שירגן את ה... איפה הוא מתחבא? הנה. שירגן את, ה... את היום לימוד הזה, ובאמת הדברים יהיו בעזרת השם לעילוי נשמת אביו ברוך בן אישה אביגזר, בעזרת השם. וכמובן ברוכים הבאים לבני המשפחה. באמת שרציתי להכין דף, דף מקורות, אבל הנושא שאני הולך לדבר עליו קצת קשה להכין דף. אז היה לי תירוץ למה לא להכין דף. הנושא שלנו על מידות העולם ועולם המידות. אולי שהיא הקדמה כדי להיכנס לסוגיה. שני הפסוקים הראשונים בתורה בעצם מגלים את הסוד של כל הבריאה, האדם, תפקיד האדם, התיקון עולם. הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים, את אלוהים את השמיים ואת הארץ. הפסוק השני, או לפחות תחילתו, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום וכו'. כשאנחנו קוראים את הפסוק הראשון, אנחנו שואלים מיד את השאלה הראשונה, הפשוטה. הרי אנחנו למדנו אצל הגננת, שלפני שהיה עולם, היה תוהו ובוהו. הרי מי מאיתנו לא זוכר את הציור שציירנו בגן. בצד ימין ציירנו איזה קשקוש, ובצד שמאל התחיל להסתדר הקשקוש. אז אם כן, למה הסדר בפסוקים של התורה? הסדר הוא הפוך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ורק אחר כך והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחוץ מזה, על איזה שמיים מדובר פה? האם השמיים שמדובר בפסוק הזה, הם השמיים שעליהם אומרת התורה ולרקיע קרא שמיים? ואם לא, אז על איזה שמיים מדובר? חוץ מזה, למה התורה אומרת והארץ הייתה תוהו ובוהו? ומה עם השמיים? בראשית ברא אלוהים, נקודותיים, את השמיים ואת הארץ. אז אם כן, מה עם השמיים? שכחנו את השמיים, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אלא כמובן ההסבר המקובל, אצל המקובלים באופן פשוט, הוא שהמילה שמיים מורכבת כידוע לפי אחד הפירושים משתי מילים, אש ומים. דהיינו, בראשית ברא אלוהים עולם או עולמות שנקראים שמיים. מה התכונה של העולמות הנקראים שמיים? שהעולם ההוא הנקרא שמיים הוא כולל בקרבו אש ומים. מה זאת אומרת? אנחנו חיים בעולם שיש בו המון כוחות, המון כישרונות, המון צדדים. חלק מהצדדים הם זה ליד זה, דהיינו צדדים שונים אחד מהשני, וחלק מהצדדים הם צדדים לא רק שונים אחד מהשני, אלא הפוכים אחד מהשני. שני הכוחות הבסיסיים, אפשר לומר בטבע, שמגלים את ההופכיות הזאת בצורה קיצונית, אלו המים והאש. כשיש אש, אין מים. כשיש מים, אין אש. אם כן, יש איזשהו עולם או עולמות שהקדוש ברוך הוא ברא, שהכתוב קורא להם שמיים. דהיינו, עולם שבו יש איזושהי אחדות מקורית שלא מתפרטת לפרטים שונים עד כדי הפוכים אחד מהשני. ואת העולם הזה אנחנו לא מכירים. בעולם הזה אנחנו לא מבינים. ולכן אחד הפירושים, הפירוש השני, המילה שמיים, מלשון הרבה שם. דהיינו, ים ימים, להבדיל, עיתון עיתונים, שם שמיים. כלומר, הרבה הרבה שם, שם ברבים. מה אני יודע על דבר שהוא שם? כלום. אני רק יודע דבר אחד, שהוא לא כאן, שהוא לא כמו פה. כלומר, הדבר היחידי שאני יודע על מה ששם, זה שזה לא כמו שזה פה. מה פה? פה עולם שמורכב מכוחות שונים, עד כדי, כמו שאמרנו, הפוכים אחד מהשני. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא ברא שני סוגים של עולם. הוא ברא עולם שהתורה קרא לו שמיים, דהיינו אש ומים, והוא ברא עולם שנקרא ארץ, דהיינו עולם שבו הכוחות מחולקים עד כדי הופכים אחד מהשני. אם כן, יהיה נכון להבין את הפסוק הבא באופן הזה, בראשית ברא אלוהים עולמות רוחניים שבהם אין סתירה בין כוחות, ועולמות חומריים, טבעיים, מוגבלים, שבהם יש סתירה בין כוחות. ריבונו של עולם, תשאלו, מה זה קשור לנושא שלנו? זה קשור מאוד. כי מה זו מידה? מידה, כמו שאומר המהר"ל, מלשון מדידה. דיינו, כשאנחנו מדברים על מידות, אנחנו מדברים על נושא או על ערך שיש לו גבול, שיש לו שיעור, שיש לו קצבה, שמישהו מדד אותו ושם לו גבול, אמר עד לפה ולא יותר. אז אם כן, העולם הנקרא שמיים, הוא עולם כמעט, זה לא מדויק, אבל הכל יחסי, הוא עולם בלי מידות. העולם הנקרא ארץ, הוא עולם המידות. הוא עולם המדידה. העולם העליון, העולם הרוחני העליון, הוא עולם שבו אין מידה. ולכן אומר המהר"ל, שאנחנו צריכים, נראה בהמשך, להיות דומים לאותו המקור שהוא מעבר למידה, ואפילו ברא עולמות מעל העולם שלנו, שמעל המידה. ולכן כל המעביר על מידותיו. נראה עוד מעט. בכל אופן, אם כן, מקור העולם, הבורא ברוך הוא, הוא מעל המידות. אין לו מידה, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, לא חי בזמן. לא, אם אולי נגיד רק בצורה אחרת. הקדוש ברוך הוא, אנחנו חיים בעולם שלנו בשני ממדים, זמן ומקום. הזמן שלנו מחולק לשלושה חלקים מרכזיים, עבר, הווה ועתיד. העבר הוא לא ההווה, ההווה הוא לעתיד. מה שהיה היה, מה שיהיה יהיה. אנחנו כרגע חיים בהווה. אם כן, אנחנו חיים בעולם שיש לו ממד של זמן, שיש בו גבול. וכן במקום. אם אני כרגע עומד פה, אני לא עומד פה. אם אני בירושלים, אני לא בתל אביב. בתל אביב, לא בחוץ לארץ. ברוך השם. אז אם כן, אנחנו פה. כלומר, העולם שלנו הוא עולם שמחולק לזמן ומקום. אבל הקדוש ברוך הוא מעבר לזמן ומעבר למקום. הוא היה, הווה ויהיה. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אולי רק משפט אחד. ישנו מקום אחד בעולם, אני אקרא מקום, דיינו בעולם הזה, שהוא מעבר לזמן והמקום. כי הוא בעצם שגרירות של עולם השמיים בעולם הארץ. קוראים למקום הזה בית המקדש. היו שם כמה ניסים, שני ניסים מרכזיים, רק כדי לסבר את האוזן. נס אחד, ביחס למקום, שהארון הוכנס, ארון הקודש הוכנס למקום בקודש, שלא, בקודש קודשים, שלא היה מקום להכיל את הארון, ולמרות זאת הוא נכנס. הארון בנס נכנס. הנה אתה רואה מקום שהוא בעצם מקום, אבל הוא מעבר למקום. וזמן, כמובן, לחם הפנים, שהיו מכניסים אותו בערב שבת, בשבת, סליחה, והיה נשאר טרי אחרי שבוע, כבאותו יום ששמו אותו. אם כן, בית המקדש זה הזמן, שהוא מעבר למקום ומעבר לזמן. זה בעצם העולם השמיימי בעולם ארצי שלנו. אם כן, בראשית ברא אלוקים עולם שמעבר למידות, וברא עולם שיש בו מידות. העולם שיש בו מידות נקרא העולם הזה, שהתורה קוראת לו ארץ, שאנחנו קוראים לו עולם של זמן ומקום. שימו לב לאן הגענו בכלל. חשבנו שאנחנו הולכים לדבר על מידות הנפש. פתאום הגענו למסקנה שכשאנחנו מדברים על מידות, אנחנו מדברים על הופעת האלוה או הופעת האינסוף בעולם שלנו. תכף נחדד את זה. עכשיו, מה קורה כשהקדוש ברוך הוא, שהוא אינסוף ברוך הוא, מתגלה בעולם של מידות? מה קורה כשאני רוצה למזוג לתוך הכוס הזו שמכילה נגיד, כמה? 200, נגיד 200 מיליליטר, כשאני אשפוך לתוכה חצי ליטר. 200 יהיו בפנים, 300 בחוץ. ואם נגיד הכוס הזאת היא כוס זכוכית שיכולה להכיל חום מים, נגיד, במעלות של, נגיד דוגמה, 50 מעלות צלזיוס, ומזגתי לתוכה מים בחום 100 מעלות צלזיוס, מה יקרה לכוס? היא תתפוצץ. כלומר, כשיש כלי שיש לו מידה, והוא לא מסוגל לקבל תוכן, כי התוכן שהוא אמור לקבל הוא מעבר למידה, אז הוא לא מכיל את התוכן, אז הוא נשבר. אנחנו לא לומדים פה קבלה, אנחנו לומדים פשט הפסוקים, שבירת הכלי. לכן בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכשהקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות שנקראת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אם כן, נא לשחזר את הציור שלמדנו בגן, שהוא לא תוהו ובוהו איזה קשקוש, ואחר כך התחיל להסתדר, אלא בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא עולם רוחני עליון, שכביכול הסתדר עם האינסוף האלוהי, הקדוש ברוך הוא ברא עולם טבעי תחתון, שלא הסתדר עם האינסוף האלוהי, ובאופן טבעי, כלומר הטבע של הכלי שלא מסוגל לקבל את התוכן, הוא להישבר. וזה מה שקרה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אם כן, סיכום, הקדוש ברוך הוא מעל המידות, והוא מתגלה אלינו בעולם של מידות. שאלה. האם אנחנו צריכים להיות בעלי מידות? כן ולא. או יותר נכון, לא וכן. כלומר, התפקיד שלנו זה בעצם לנסות לזהות כל אינסוף אלוהי לפי המידה שהקדוש ברוך הוא מדד את עצמו. תרגום, דהיינו. כתוב בגמרא, נפסק להלכה ברמב״ם, בלכות יסודי התורה, שכשמשה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, אז הוא ראה אותו כשליח ציבור עטוף בטלית. כשהוא ראה אותו בים סוף, בקריאת ים סוף, אז הוא ראה אותו כגיבור מלחמה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, האינסוף ברוך הוא מצד עצמו, הוא מעבר למידה. הוא לא שליח ציבור עטוף בטלית ולא גיבור מלחמה. הוא לא זה ולא זה. אבל כשהוא מתלבש בלבושים המתאימים להופעתו בעולם הזה, אז בכל נושא, בכל ערך, בכל מצב, בכל סיטואציה, הוא מתלבש בלבוש אחר. אז בים סוף הוא צריך להתלבש כמו רמטכ"ל. ובהר סיני הוא צריך להתלבש כמו חזן. ומשה רבנו, לדוגמה, חשב, לפני קריאת ים סוף, שכרגע צריך להתלבש כשליח ציבור עטוף בטלית. כי כביכול הוא זכר, או נזכר במה שעתיד להיות, שבעצם הקדוש ברוך הוא שליח ציבור עטוף בטלית, רואה אותו בהר סיני. נכון, אבל כרגע הוא לא שליח ציבור עטוף בטלית, כרגע הוא גיבור מלחמה. וכשמשה רבנו התחיל להתפלל, דיין הוא ניסה למדוד את עצמו במידות של הבורא, אבל לא לפי המידות הנכונות, מיד הקדוש ברוך הוא אמר לו, עצר אותו, מיד. מה תצעק אליי? עכשיו זה לא הזמן ששליח ציבור עטוף בטלית. עכשיו זה הזמן שגיבור מלחמה, דבר בני ישראל וישאו. יוצא לפי זה דבר עקרוני מאוד, שהקדוש ברוך הוא מעל המידות. ובעולם שלנו הוא מתלבש במידות. וכדי שאנחנו נהיה שייכים למידותיו, אנחנו צריכים לזהות בכל עניין, בכל נושא, בכל זמן, בכל סיטואציה, את המידה, את המדידה, את הלבוש, שדרכו הקדוש ברוך הוא בחר להתלבש. ודרך הלבוש הזה נגלה את האינסוף. אז בים סוף גילנו את האינסוף דרך גיבור מלחמה, ובהר סיני גילנו את האינסוף דרך שליח ציבור עטוף בטלית. יוצא שלפני שאנחנו מתחילים להתעסק עם מידות הנפש שלנו, באופן אגואיסטי, פרטי וכו', אנחנו קודם כל צריכים להבין שאנחנו מדברים פה על מידות הבורא. אז כשאנחנו אמרנו כאן בכותרת על מידות העולם, זה מדויק. העולם שלנו הוא עולם של מידות, של גבול, של שיעור, של ערך. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא מעל המידות. אבל כשהוא מתגלה בעולם שלנו, הוא כפה את עצמו להתגלות במידות. רותם, למה אתה עושה פרצוף? קשה? לא. אתה מסתכל. אם זה לא ברור, אז נשמח. אני לא מרגיש נוח על הגובה הזה. כלומר, הנקודה שחשוב שנחדד אותה היא, שכשאנחנו מדברים על מידות, זה לא איזה עניין רגשי, אישי, פרטי, נפשי, פסיכולוגי, אינטליגנציה רגשית, לא יודע איך נקרא לו. זה לא זה בכלל. כשאנחנו מדברים על מידות, אנחנו מדברים על הופעת האינסוף דרך לבושים בעולם הזה. על זה אנחנו מדברים. במקצוע הקבלה קראו לזה שמות הבורא. במקצוע המוסר קראו לזה מידות הבורא. במקצוע ההלכה קראו לזה מצוות הבורא. השמות של הבורא במחשבה זה המידות של הבורא, אם אפשר לומר בנפש, שמתלבשות במצוות, הלכה למעשה. דיינו, אם התורה למשל אמרה שהקדוש ברוך הוא מתגלה כל שבעה ימים, כל שנה שבעה ימים, בבחינה שנקראת סוכה, אז המהות האלוהית הנקראת סוכה, מתלבשת בלבוש הרוחני, הנפשי והמעשי ההלכתי, בכל הערך שנקרא סוכה. אז אם אני רוצה לפגוש את הערך המחשבתי של זה, אני אלך ללמוד אמונה, מה זה סוכה. אם אני רוצה ללמוד את הערך המוסרי של זה, אני אלך ללמוד מוסר, מה זה סוכה. אם אני רוצה ללמוד את הערך ההלכתי של זה, אני אלך לשולחן ערוך משנה ברורה, מה זה סוכה. ובעצם שלושתם לבושים שונים ברמות שונות. כמובן הלבוש המעשי הוא לבוש יותר רבה מהלבוש המוסרי, והלבוש המוסרי הוא לבוש יותר רבה מהלבוש המחשבתי וכו'. אז אם כן, אנחנו מנסים ללמוד איך הקדוש ברוך הוא מופיע במידות, במידותיו. זה מדע מדויק. אנחנו, הרב צוקרמן שיהיה אחריי, שליטה, מורנו ורבנו, שמענו ממנו הרבה פעמים. שמידות זה דבר מדויק. מידות זה לא כמו שאנשים חושבים היום. שמידות זה עניין רגשי. האם אני כועס? זה תלוי איך אני מרגיש. מה פתאום? אני צריך, אם אפשר לומר את זה בצורה כזאת, אני צריך לשים את הקדוש ברוך הוא בסיטואציה שאני נתון בה כרגע. אם הקדוש ברוך הוא היה פה עכשיו, איך הוא היה מגיב? באיזה לבוש הוא היה מתלבש? האם במתינות? האם בתקיפות? לטווח קצר, לטווח ארוך? האם בצורה כזאת, האם בצורה אחרת? זה מדע מדויק. זה לא מה אני מרגיש. זה איך הקדוש ברוך הוא מתלבש. זה רמה אחרת לגמרי של סדר הופעה. אולי עכשיו מתחיל להיות ברור למה קשה לי להכין דף על זה. בבקשה, רמי. יכול להיות, אולי נגיע לזה בהמשך אם נגיע לזה. כלומר, יכול להיות שבסיטואציה אחת הקדוש ברוך הוא יתלבש מידות שונות, כשהמינונים הם מינונים מאוד מדויקים. דיינו, כלומר אין שחור לבן. החיים שלנו הם חיים של הרכביות של צדדים. לכן אלוהים נקרא אלוהים, כי הוא כולל את כל המידות. כי הוא מעל המידות. בסדר, אולי נגיע לזה יותר מאוחר אם יתאפשר, כן. תשובה, לכן הרב קוק בספר מידות הראייה כותב בפסקת הפתיחה לספר מידות הראייה, זיכוך המידות בדרך הדעת קודם לזיכוכן בדרך הרגש. דיינו, אם אנחנו רוצים להיות מדודים במידות האלוהיות בצורה נכונה, אנחנו חייבים ללמוד את המידות. למשל, אם רגע נרד עכשיו מהמידות האלוהיות ברמות היותר עליונות לרמה של מידות הנפש האלוהיות המתגלות בנפשו של האדם. ניקח דוגמה. איפה עובר קו פרשת המים? הגבול. בין ענווה לבין עצבות. איפה עובר הגבול? בין ביטחון עצמי לבין גאווה. בין שמחה לקלות ראש. וכולי, זה הדרך. איפה הגבול נמצא? אדם יכול להתנהג בעצבות והוא בטוח שהוא בעל ענווה. אבל אם הוא ישאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד הקדוש ברוך הוא, אני בעל ענווה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? אתה עצוב נורא. אתה לא רואה? וכן להפך. אדם שמשדר שמחה. וחי כאילו בשמחה. יכול להיות שאם יש שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד הקדוש ברוך הוא, אני מתלבש בלבוש שלך כשמח. הוא אומר לו, מה פתאום? אתה סתם קל דעת. סתם אדם עולל. מידות זה דבר מדויק. לכן צריך להבין עד כמה מוטלת עלינו מלאכת ללימוד המידות. זיכוך המידות בדרך הדעת. א', הגדרת המידות בין טוב לרע, ובתוך הטוב עצמו את החילוקים המדויקים. הגדרת המידות זה הרבה לפני התיקון המוסרי וההתנהגותי שלנו באופן מעשי. לכן אדם, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, אדם שלא לומד מידות, לעולם לא יהיה בעל מידות. עכשיו, אנחנו לא מדברים רק במידות הנפש, אנחנו מדברים בכלל. איך הקדוש ברוך הוא היה מגיב לסיטואציה שמגישים כתב אישום נגד ראש ממשלה? איך הקדוש ברוך הוא מתלבש עכשיו? הוא אומר, מדינת ישראל, זה לא ראשית צמחת גאולתנו. הוא אומר, לא, זה חלק מתהליך הגאולה. מה הקדוש ברוך הוא עכשיו היה מתלבש? באיזה לבוש? זה מדע מדויק. למדע המדויק הזה קוראים אמונה. שקוראים למקצוע הזה בטעות מחשבה, לימוד מחשבה. יש כאן ערכים מדויקים. איך הקדוש ברוך הוא מתלבש? בכל נושא, בכל עניין, בכל זמן, בכל מקום. זה לא לפי איך שאני מרגיש, או איך שבא לי. בכלל לא. בבקשה, כן. זה נכון שיש מידות אלוקיות שהן מידות מוחלטות, ויש מידות אלוקיות שהן מידות משתנות, אבל לפי הערך המוחלט של כל אחד. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש ארבעה מכנים משותפים. נגיד ככה, ארבע מידות בסיסיות משותפות. כולנו בעלי חיים, כלומר, כולנו יש לנו בעלות על החיים, כולנו בני אדם, כל הנמצאים באגף התחתון בבית המדרש הוא אדם ממין נקבה, ממין זכר, ולמעלה ממין נקבה, והמשותף לכולנו, כולנו בני ישראל. אם כן, כולנו בעלי חיים, כולנו בני אדם, כולנו בני ישראל, נגיד כל השם כאן למטה, בני ישראל ומין זכר, ועכשיו מגיע שלב 5, כל אחד מתלבש במידות שלו. המידות האלה נקראים קווי אופי. מה האופי שלי? מה המידות שלי? עכשיו, יש איזה שהם בסיסים, שהם בסיסים, נקרא להם תשתיתיים, כלומר, בלי זה אי אפשר להתנהל. למשל, העמידה הבסיסית של כל בעל חיים זה הרצון להיות בעל חיים. קוראים לזה הישרדות, חוק ההישרדות. ודרך אגב, ברוך השם, לא לומדים את זה באוניברסיטה. ברוך השם גם לא בישיבה. כלומר, הרצון הבסיסי של כל בעל חיים להמשיך להיות עם בעלות על החיים, זוהי תכונה, מידה שהקדוש ברוך הוא מדד בנו ובבעלי החיים בצורה אינסטינקטיבית, אוטומטית. הראיה שגם חתול שנדחף לכביש, בורח מהרכב, שלא ידרוס אותו. הוא רוצה לחיות, כי יש לו אינסטינקט אלוהי לחיות. הוא רוצה להיות בעל חיים, כשמו כן הוא. בבקשה, כן. אני לא אמרתי דבר כזה. הקדוש ברוך הוא החליט שכשהוא בורא את העולם הזה, הוא מתלבש בלבושים. ודאי, זה כתוב בכל הספרים, שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, שני צמצומים, הוא אומר למשל הרמח"ל בדעת תבונות. צמצום אחד שהוא לא ברא את מה שברא במידתו, צמצום שני, שגם מה שברא שלא במידתו, ברא בצורה לא שלמה. ובפרט האדם שצריך להשלים את עצמו. הפוך, הפוך. הקדוש ברוך הוא מדד את עצמו במידות, כי הוא מצפה ומאמין באופן מוחלט, שגם אנחנו יכולים למדוד את עצמנו במידותיו. הפוך. הקדוש ברוך הוא ישיר מקום לאדם. כשאנחנו עובדים על המידות, לא במושג השלילי, דיינו, אנחנו עובדים על עצמנו שאנחנו עובדים על המידות, כן? אנחנו עובדים על גילוי מידות הבורא. למה כל כך, האמת שרציתי לדבר בכלל נושא אחר. שאלו את רותם. והוא לא הבין מה בכלל אנחנו רוצים פה. למה חשוב לדבר על הנושא הזה? כי הרבה פעמים אנחנו תקועים באיזה מין, איזה תא קטן של מידות. אנשים חושבים שפסגת היותם יהודי, אמוני, זה שהוא מתוקן במידות. יענו, שמישהו מרגיז אותו, הוא לא כועס. מה זה? אז ידעת את עצמך כזה קטן? להיות מדוד במידות הבורא זה אומר מה אתה עושה, איך אתה לוקח אחריות. בהתשסח, חטא אלול התשסח, ביחס לכל מה שקורה בעם ישראל ובתיקון העולם. זה נקרא להיות מדוד במידות. זה לא איך אני מגיב בסיטואציה הספציפית שנכפתה לי כרגע, שנהג האוטובוס יחר בשתי דקות. האם אני מתנפל עליו או מחייך לפניו. זה מופיע גם בזה. אבל זה לא מתחיל ונגמר בזה בכלל. אנשים חושבים שהם עובדים על המידות, הם עושים טובה למישהו. מה זאת אומרת? הקב"ה ברא אותנו כדי להיות מדודים במידותיו. לכן מה שהגמרא אומרת, אומר המהר"ל, זה עמוק מאוד. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על חטאיו ופשעיו. דיינו, היות ואנחנו באופן אינסטינקטיבי, טבעי, רוצים לחיות כל הזמן במידות, כלומר רוצים לחיות כל הזמן בגבול, ולא קצת מתרוממים ומנסים לחיות בתוך גבולות, כי אנחנו בעולם הזה, אבל חיים של מעל הגבול בתוך הגבול, חיים מעל הזמן בתוך הזמן, חיים מעל המקום בתוך המקום, ולכן אנחנו מיד מגיבים לפי המידות. אומר המהר"ל, אומרת הגמרא, מה פתאום? כל המעביר על מידותיו תהיה אדם שהוא מעביר על המידות, הוא מעל למידות. הוא חי בתוך המידות, אבל הוא מעל המידות. להיות אדם שכשמישהו מרגיז אותך, זה עשה משהו, כמו שכתוב בספרים, זה זעזע משהו, אבל אתה מגיב תגובה אלוהית. איך הקדוש ברוך הוא מגיב עכשיו? זאת לא מציאות פשוטה בכלל. אז להיות מציאות שהיא על מידותית, כלומר דהיינו מעל המידות, זה מלאכי השרת. להיות מציאות שהיא מידותית, רק מידות, בגבולות גזרה, בלי יכולת להתרומם מעל המידות בתוך המידות, זה עולם האינסטינקט. דהיינו חי צומח דומה. האדם, ובפרט האדם מישראל, הוא הבריאה היחידה שמסוגל לחיות עולם שמעל המידות, בתוך מידות. לכן האם אנחנו צריכים להיות בעלי מידות? לא. ואחרי הלא, התשובה היא כן. דיין, אנחנו צריכים להיות בעלי, לא בעלי מידות, אלא שייכים לאינסוף האלוהי, אבל להלביש אותו בלבושים של העולם שלנו. זאת הכוונה. אז אם כן, על מידות העולם ועולם המידות, עכשיו זה קצת אולי יותר ברור לי, מה הכוונה? אנחנו מבינים שהעולם שלנו הוא עולם של מידות, ואנחנו מבינים שהמידות שאנחנו מדברים עליהן, הן המידות של העולם. ואנחנו צריכים להשתדל כל אחד למדרגתו, לחיות חיים מעל למידות, אבל שמופיעים בתוך מידות. טוב, אני מקווה שאנחנו מסבירים ברור. לפי המבטים אני רואה שטאק. כאילו נפלנו מעולם מעל המידות. אלעד, בבקשה. מה זה מידה שבעולם? תבחר כל נושא. איך הקדוש ברוך הוא היה מגיב לזיהום אוויר? איך היה מגיב לפערים כלכליים? איך היה מגיב לפיתוח העולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים? כל זה נקרא בניין מידות. מה? ברור? עולם המידות הוא אינסופי? ברור. מה השאלה? ואתם הדבקים, כמה הדבקים? כמו שאמרנו כמה פעמים, יש דבק פלסטיק, קוראים לו, יש דבק צלוטאפ, יש דבק מסקינג טייפ, יש צבע שקוף, יותר חזק כנראה, יש דבק סופר גלו, תלוי, איזה רמת דבק אתה מדבר. אז כמה האדם עובד על המידות? בלי סוף. באיזה תחומים? בהכל. אחד הביטויים של עבודת המידות היא מה שאנחנו קוראים היום עבודת המידות. דיינו, עבודת המידות המוסריות שבין אדם לחברה. אבל לפני שבן אדם מטפל במידותיו שבין אדם לחברה, הוא קודם כל צריך לטפל במידותיו שבינו לבין בוראו. כי אם הוא לא ידע איך הקדוש ברוך הוא מתלבש, והוא לא יתלבש לפי הלבוש הזה, אז גם שהוא יתגלה בחברה, הוא לא יתלבש בלבוש שהקדוש ברוך הוא יתלבש. אולי ניקח דוגמה קיצונית, ביחס למה ששאל אלעד, כי זאת שאלה חשובה רק כדי לממש את זה בצורה מאוד מאוד ראשונה, כי צריך להעמיק את זה. למשל, להבדיל אלפי הבדלות, הנצרות. הנצרות חשבה שהאינסוף ברוך הוא נמצא שם, ולא פה. דיינו, הוא כביכול מעל המידות, אבל הוא לא מתגלה בעולם המידותי. עד כדי כך הפרדוקס הוא גדול, שהאלוהים מתגשם בגוף של בתולה, כלומר, מישהו לא מידות, נהפך למידות בפני עצמו. נושא שלם. בכל אופן, לפי הנצרות, מה האידיאל של האדם בעולם? להתרחק מכל מה שמגביל אותך במידות, שהם שני דברים עיקריים. א', חברה, ולכן לך למנזר, ב', יצר המין, ולכן תהיה מסורס. להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה היהדות אומרת? בדיוק הפוך. הפוך. אנחנו עם כללי, כלומר לאומי, וב', יצר הרעיות, זה היצר החשוב ביותר, מצווה ראשונה בתורה. לכן, כמו שאמרנו כמה פעמים, הנצרות שחילקה את התורה, שמה את פרק ב' לאחר היום השישי. וערב ובוקר יום השישי, זאת מידה אחת. נקרא לזה מידות הטבע. זה ששת ימי המעשה, זה עולם הטבע, זה עולם הגבול, זה עולם המידות. פרק ב' לפי הנוצרים, השקרנים, מתחיל בשבת. וכל השמיים בארץ. דיינו, מה בעצם אמרה הנצרות? תחליט באיזה עולם אתה חי. אתה חי בעולם של מידות, זה פרק א', אתה חי בעולם שמעל המידות, זה פרק ב'. מילים אחרות. אתה חי בעולם של סטק וקולה, זה פרק א', אתה חי בעולם של קרבת אלוהים כביכול לשקרותם, זה מנזר בוודי קלט. תחליט איפה אתה רוצה להיות. להבדיל אלף אלפי הבדלות. מה אמרה התורה? הפוך. איפה נגמרת עליית כהן? אחרי השבת. עליית כהן לא נגמרת בוואי ערב ואי בוקר יום השישי. הפוך. אחרי השבת. כי השבת שהיא מעל המידות, היא המנוע הפנימי של עולם המידות של פרק א' של שת ימי המעשה. כן, יש כאן תפיסה עקרונית. סתם דוגמה שכרגע חשבתי. טוב, אפשר להתקדם טיפה? בבקשה. נראה, ברוך הבא. עם עצמו, עם אשתו, עם ילדיו, עם המשקפיים שלו. טוב, ניר לוקח אותנו למקום קצת אחר, אבל אני כן אכנס לסוגיה שלו, כי זה השלב הבא שרציתי להגיע. אם הקדוש ברוך הוא מעל המידות, ואנחנו חיים בעולם של מידות, מה זה אומר? שכל המידות שאנחנו מכירים בעולם שלנו, כלולות בעולם העל מידותי של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, זה מאוד קטן ושטחי לומר, מה הוא רחום אף אתה רחום? אני משתמש מה שאתה אמרת. מה הוא חנון אף אתה חנון? ולא להגיד, מה הוא נוקם, אף אתה נוקם, מה הוא אכזר, אף אתה אכזר, וכל זה הדרך, מה הוא עקשן, אף אתה עקשן. דרך אגב, הזכרנו את הנצרות, זו בדיוק הייתה הטעות של הנוצרים. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מעל המידות, משמע שהוא כולל בקרבו את כל המידות. כי אין אצלו גבול, אין אצלו מידה, אז הוא כלול מהכל. אז אם הוא כלול מהכל, אז הוא כלול גם מהמידות שאנחנו קוראים להם בטעות טובות, וגם מהמידות שאנחנו קוראים להם בטעות רעות. אז למה אנחנו מחלקים בין מידות טובות לרעות בטעות? כי לעיניים שלנו נראה שהמידה הזאת ספציפית, למשל, מידת העקשנות, היא מידה רעה. אבל זה לא נכון. כי בעומק המידה הנקראת עקשנות, יש ערך טוב. הראיה שגם היא חלק מהמידות של הבורא. אז כמו שאומר המהר"ל, הרבה מקומות, כלל גדול, הדומה מולי דומה. אז אם הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, אז הטוב שלו מתגלה בשתי צורות. הטוב שלו מתגלה באופן ישיר ובאופן גלוי במידות שאנחנו קוראים להן טובות, והטוב שלו מתגלה באופן סמוי ובאופן עקיף במידות שאנחנו קוראים להן בטעות רעות, והרב מקפיד לקרוא להן מידות קשות. דיינו, יש מידות שהטוב שבהן קל להוציא אותה מהכוח לפועל, ויש מידות שהטוב שבהן קשה להוציא מהכוח לפועל. אם כן, אני צריך ללמוד, כשדוד המלך קיצץ בהונות ידיהם ורגליהם של אויביו ותלה אותם על העצים, הוא מדד את עצמו במידות האלוקיות, ואם הקדוש ברוך הוא היה שם, הקדוש ברוך הוא עושה אותו דבר. זה לא כי הוא רוצה עכשיו לנקום ולהחזיר להם ולהטיל פחד ואימה על האויב מכאן ולהבא, אלא זה מה שצריך לעשות, ככה צריך להתלבש כשהקדוש ברוך הוא מתלבש ביחס לאויב. לכן אני מקשה עליך עכשיו. כל זה כדי להקשות עליך. אז מאיפה אני מתחיל? מהמידות הטובות או מהמידות הקשות? נגיד שצמצמנו עכשיו את כל עולם המידות למידות הנפש. מאיפה אני מתחיל? אני לא רוצה לזעזע כאן את עצמנו, אבל החידוש של עם ישראל זה לא המידות הטובות. החידוש שבעם ישראל זה המידות הקשות. מה כתוב עלינו בתורה? איזה עם אנחנו? עם קשה עורף. מה עוד? מה? עם סגולה זה לא מידה. עם סגולה זה עובדה. אנחנו נראים על מידה. מה? עזים. זה כתוב בגמרא. אנחנו עם עז. זה בגמרא. אנחנו נקרא ממלכת כהנים. נכון? מה התכונה של הכהנים כידוע? קנאים. על התקופה שלנו מה כתוב בגלל המשיכה? חוצפה יסגה. אם כן, שלוש דוגמאות זה מספיק. אנחנו עקשנים, קנאים וחוצפנים. דרך אגב, זה מה שכתוב בעיתון. עכשיו, זה מידות טובות או רעות? מידות נפלאות. רק עם ישראל יכול לגלות את האלוהי שהוא מעל המידות, גם בתוך המידות שהעם נורמלי, כלומר, עם לא נורמלי, אומות העולם, לא מסוגלות לגלות אותו. אם כן, החידוש שלנו זה לא שאנחנו רחמנים. החידוש שלנו שאנחנו אכזרים, שאנחנו מסוגלים לגלות את הערך האלוהי המדויק, גם במהות וגם במידה, במידה המדויקת, במדידה המדויקת, גם במידות האלה. זה החידוש. הדברים האלה כתובים מן היה שבת א', אם מנהים תוי עמוד 16, תבדקו. לא מנסים מעצמי. אכזריות היא מידה, אני רק רציתי לתת דוגמה. שברגע שאנחנו אומרים ישראל בישנים רחמנים וגומי חסדים, שכחנו שאנחנו גם עקשנים, קנאים וחוצפנים. ושכחנו שהחידוש שלנו זה לא בישנים רחמנים וגומי חסדים, כי להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה גם אמרה הנצרות. החידוש שלנו שאנחנו מסוגלים לגלות את הבישנות בעקשנות. מסוגלים לגלות את האכזריות בחסד. אתם רוצים טיפה להרחיב בזה? טיפה, אני רוצה אולי להרחיב בזה, כי זאת נקודה מאוד חשובה שצריכה הרחבה. בסוף פרק, אם אינני טועה, משנה כף, מסכת אבות, נאמר כך. יהודה בן תמה אומר, הווה אז כנאמר כלכנס שרץ כצבי, גיבור קרי, ויכול לעשות עצמם מיכה שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינום, ובושת פנים לגן עדן. יהי רצון לפניך השם לכנו ולכו אבותינו, שיבנה בית המלך במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. מוזר. מצד אחד יהודה בן תמה אומר, הווה אז כנאמר, אם כן אנחנו צריכים להיות עזים, ישראל עזים שבאומות. מצד שני הוא בעצמו, משפט אחר כך אומר, ריבונו של עולם, אז פנים לגיהינם. אז תחליט, עזות זו מידה טובה או רעה? בית, בושת פנים לגן עדן. אז אם כן בושת פנים זו מידה טובה, אז למה חזרנו למקום אחר לא הביישן למד? אם כן ביישנות זאת מידה רעה. ג' ישראל ביישנים רחמנים וגומלי חסדים. ישראל עזים שבאומות, איך יכול להיות שאנחנו גם בישנים וגם עזים? ד', זאת השאלה לעניות דעתי השאלה החזקה ביותר. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותחכה בתורתך. מה קורה פה, ריבונו שלום? אנחנו עברנו לפרקי תפילה עכשיו? אנחנו מפרק תהילים? מה זה? איפה מצאת המשנה שמסתיימת בתפילה, יהי רצון? אז יש מי שרוצה לומר שיות ופרק שישי מסכת אבות הוא פרק שנכתב והוכנס למסכת אבות בזמן יותר מאוחר, לכן אנחנו אומרים בתחילת פרק שישי ברוך שבחר בהם ובמשנתם וכו', כלומר כדי לומר שזה חלק מהסדר, אז המשנה הזאת היא המשנה שחתמה את מסכת אבות, ולכן זאת החתימה של יהי רצון הזה. רק יש על זה שתי קושיות. א', יש עוד כמה משניות אחרי המשנה הזו בפרק חמישי. ב', שאחרי שהוספנו עוד כמה משנות בפרק חמישי ופרק שישי, למה דאמר שהוספנו את המשנות בפרק חמישי? אז היה צריך להעביר את העיר רצון הזה לסוף של פרק שישי. למה השארנו את זה שם? למה חכמים השאירו את זה שם? אלא אומר הרב בתחילת משפט כהן, בשם מקורות נוספים, וכאן תשובה לניר, שאלתו החשובה מאוד. כל מקום שכתובה המילה פנים, מדובר על תכונה פנימית. כל מקום שלא מופיעה המילה פנים, מדובר על תכונה חיצונית. הרב קוק במדבר שהוא קורא לזה, יש בעם ישראל שני סוגי תכונות. יש תכונות, הוא קורא לזה עצמיות לנפש, ויש תכונות יחסית חיצוניות לנפש. אם כן, האופי הישראלי מורכב משני סוגים של תכונות. תכונות יותר פנימיות ותכונות יותר חיצוניות. עכשיו בואו נעשה סדר. התכונה הפנימית של ישראל היא בושת פנים. אנחנו מבפנים בישנים. בושת פנים לגן עדן. אבל כדי שאנחנו נוכל לגלות את הבושה הפנימית הזאת בעולם הזה, עד כדי להביא לתיקון העולם, ובדרך הרי אנחנו ניפגש עם הרבה עשבים שלא יכירו ויבינו ויוכלו להיפגש עם הבושת פנים שלנו בצורה בישנית, אז אנחנו צריכים להתלבש קצת בעזות. אז הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע הישראלי, בנפש הישראלית, תכונה חיצונית של עזות. אבל היא לא עזות פנים, אלא היא עזות סתם. כך מסביר הרב במדבר שור, שמה שזיכה את יעקב בברכות, כשהוא לקח אותה מעשיו, זה לא שהוא היה איש תם יושב אוהלים, אלא דווקא שיצחק ראה שהוא יודע להתלבש בלבוש של עשיו. כלומר, יעקב, יצחק אבינו חשש שאם תיקון העולם יופיע דרך התמימות היעקבית, בטוב ומנעים, אבל אם תיקון העולם יופיע דרך האכזריות העשווית, אין זה ליעקב, אז מה יהיה? אז רצה לחלק את הברכות. אמר לו יעקב, אל תדאג, אני יודע להתלבש כשצריך בבגדים של עשיו. אז מה שזיכה את יעקב בברכות, זה לא שהוא איש תם יושב אוהלים, כי את זה יצחק ידע מזמן, אלא מה שזיכה אותו בברכות, שהוא ידע להתלבש בלבוש של עשיו. אבל חיצוני, הכל, כל יעקב מבפנים, הידיים, רק הידיים מבחוץ, ידי עשיו. עכשיו נחזור למשנה מה אומר יהודה בן תימא, דבר עצום. יהודה בן תימא אומר, אתה חי בעולם של מידות. העולם שמעל המידות הוא בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אבל בתוך העולם של המידות צריך חזות, אכזריות, עקיפות, נצחנות, עקשנות, קנאות וכו'. לכן הווה אז כנמר, לא אז פנים, הווה אז כנמר. קל כנשר וכו'. אבל תזכור מהר, תזכור מיד, שאם התכונה החיצונית הזאת תהפך לתכונה פנימית, אז פנים, אם זה יהפוך לתכונה פנימית, אז פנים לגיהינם. מדוע? כי בושת פנים לגן עדן. אם כן, אנחנו צריכים להיות בישנים מבפנים, ועזים מבחוץ. קוראים לזה סברס. נכון? אנחנו סברס. צבר. מתוק מבפנים, וקוצני מבחוץ. מה קורה בדור שאנחנו שוכחים את הקוצניות החיצונית, ורק בישנים מבפנים? הנה, אנחנו רואים מה קורה. מה קורה בלבנון, מה קורה בעזה, מה קורה באיראן. מה קורה להפך חס ושלום? אם אנחנו מתנהגים בעזות חיצונית, עד כדי שהיא משפיעה לעזות הפנימית, ואנחנו שוכחים את הטבע הישראלי הטהור הנקי, אנחנו איבדנו את הסגולה שלנו. לכן יהודה בן תימא אמר דברים מדויקים. אם אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו חלק אמיתי בתורה ולא נהיה באשליות, חייבים להיות בישנים מבפנים, עזים מבחוץ. אוהב את הבריות. נכון. אבל לא מקטין בגלל זה את התורה. לא כתוב אוהב את הבריות, הוא מקרב את התורה אל הבריות. כתוב אוהב את הבריות, הוא מקרב את הבריות אל התורה. דהיינו, לא מקטין את התורה אל הבריות, אלא מעלה את הבריות אל התורה. אנחנו אוהבים את הבריות ודאי. אין בגלל זה אנחנו נקטין את התורה בשום פנים ואופן לא. זה מאוד קל להיות אוהב את הבריות, הוא מקרב את התורה אל הבריות. זה מאוד יפה. החידוש הוא, אוהב את הבריות, הוא מקרב את הבריות אל התורה. לא מקרב את התורה אל הבריות. איך מצד אחד אנחנו חיים ודאיים, מוחלטים, של אמיתות, של ערכים, שאינם משתנים, לא בזמן ולא במקום, ולא לפי סקר יומי כזה או אחר, ומצד שני, בתוך העולם שהוא נצח מעל המידות, אנחנו פועלים בתוך עולם של מידות, בתוך עולם של גבול, פוליטיקה, אומנות האפשר. איך חיים ערכי נצח בעולם פוליטי? זאת שאלה קשה מאוד. אז הדרך שהמין האנושי מצא לו, לצערנו הרב גם עם ישראל, זה הבריחה לקצוות שהיא תמיד הרבה יותר נוחה. או להיות אדם שאומר מה לי ולפוליטיקה, מה לי ולתומה הזו, ואז הוא כביכול בורח אל בית המדרש, הוא בורח אל העולם שמעל המידות, או להפך, הוא כל כך משתקע בפוליטיקה, עד כדי כך שהוא שכח שהוא אמור לגלות חיי נצח בתוך הפוליטיקה. אז הוא שכח לעולם של מידות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זאת הנצרות. או שאתה בפרק א', או שאתה בפרק ב'. מה אנחנו יודעים? מה פתאום? השבת היא הנפש, שבת ואין נפש היא הנפש של כל ימי הטבע, כל ימי המעשה. ויום השביעי שבת ואין נפש. אז איפה מתחילים? אני חושב, סליחה שאני מדבר כל כך חריף, אחת הטעויות הפטליות שלנו, כביכול בשם שמיים, שאנחנו שוכחים קצת את הגבולות של הארץ. מדבר במושגים של בית מדרש. אחת הבעיות שלנו הרבה פעמים, שמרוב שאנחנו עוסקים בסגולה, אנחנו שוכחים לטפל בבחירה. ולצד השני, מרוב ששבועים בבחירה, שוכחים שיש סגולה. יש לרב קוק חוברת קצרה, אם אינני טועה מופיעה בסוף הספר לאורו של הרב פילבר. יש שם הערות, הרב כתב הערות, לספר מדע לרמב״ם. הערות לא ידועות, משום מה. שם, בהערות האלה הוא כותב, מדוע אסור ללמוד קבלה עד גיל 40? מה יש בגיל 40, או לפחות בתכונה של גיל 40, יותר נכון, ששם אתה מסוגל כבר להיפגש עם תורת יסוד? מה יש שם? מה יש עד גיל 40? מה קורה עד גיל 40? אז חז"ל אמרו, בין 40 לבינה. מה התכונה של גיל 40? היכולת להבחין. מה קורה לאדם שלומד קבלה? מה זו בעצם תורת הקבלה? תורת הקבלה זו בעצם המפגש עם הערך האלוקי הפנימי, האינסופי הנצחי, הערך העל מידותי באלף ובעין, שמעבר לעולם המידות שבו אנחנו חיים. לגלות את השורש הרוחני של כל דבר. מה שקרה חסידות, הניצוץ האלוקי שבכל דבר. עכשיו, אדם לפני גיל 40, כנראה, או לפני התכונה של גיל 40, לא יודע לעשות את ההבחנה בין הפנים לבין החוץ. אז כשהוא ייפגש עם ערך סגולי, הוא מיד יקרין את זה החוצה. שמעתי את המשפט הזה, לא פעם. מה אתה רוצה? גירוש גוש קטיף זה המעשה השם. הוספתי ואמרתי, נכון, להבדיל אלפי הבדלות, גם השואה הייתה מעשה השם. אבל לא בגלל זה אנחנו מסכימים עם זה, ולא בגלל זה אנחנו נהיה שותפים בזה. בשום פנים ואופן לא. מה פתאום? הרבה פעמים העיסוק העמוק והכרחי בבירור הסגולה משכיח מאיתנו את הטיפול בבחירה המקולקלת. וכן להפך, הרבה פעמים השבי שלנו, יש אנחנו שבועים בעולם בחירי ושופטים את הכל רק על פי איך שהמעטפת החיצונית של העולם נראית, אנחנו שוכחים לזהות את הסגולה הפנימית. אז איפה המחלה יותר קשה? ודאי, בבחירה. אנחנו יותר שבועים במה שאנחנו רואים מבחוץ, ולכן במה צריך יותר לעסוק ולטפל? בבירור הסגולה, ברור. ולכן כאן נלמד אמונה ונברר את הסגולה עד הסוף. אבל מצד שני, צריך לשים לב שהסגולה הזאת לא מאבדת את הבחירה. אז העולם שמעל המידות זה עולם הסגולה. העולם שבתוך המידות, עולם הבחירה. מה תפקידנו? לגלות את הסגולה בתוך הבחירה. לא לשקוע בעולם של סגולה שנקרא בית מדרש ולא מעניין אותי מה קורה בחוץ. לא לברוח אל מה שקוראים בני אדם היום רחוב ולהיות שקוע בהוויה התרבותית, אם אפשר לקרוא זה תרבות, אלא לגלות את בית המדרש ברחוב. הרב צוקרמן שיגיע אחריי, פעם שאל אותו אדם, בחור לישיבת מרכז הרב, עוד לפני שהתפצלה ישיבת מרכז הרב, שאל אותו הרב, האם להתגייס לצבא? שאל אותו הרב צוקרמן את המשפט הבא, של הבא, האם אתה יוצא מרכז הרב או אתה יוצא ממרכז הרב? דהיינו, אם אתה יוצא ממרכז הרב, אז אתה כבר לא מרכז הרב, תישאר בישיבה. אם אתה יוצא מרכז הרב, אז כל מקום שאתה הולך, זה יהפך למרכז הרב. בלבושים של צבא, עשייה, הייטק, חקלאות, התיישבות, פוליטיקה, תקשורת, לא משנה. אז אם אתה יוצא ממרכז הרב, תישאר בישיבה. עד שתלמד להיות יוצא מרכז הרב. לכן אנחנו חיים בעולם שהוא עולם מידותי, והמטרה שלנו זה לגלות את העולם שמעל המידות, אבל בתוך עולם המידות. ואיפה לומדים את זה? רק בבית המדרש. זה לא עניין של אינטואיציות, זה לא עניין של רגשות, זה לא עניין של תחושות, זה מדע מדויק לחלוטין. בבקשה. מישהו פה רוצה להקל? זו, כן. לא נכון, בשום פנים ואופן לא. לא תיקום ולא תיתור, כתוב בספרים. עובדה, התורה, הגמרא אומרת לדוגמה, הגמרא אומרת שאדם, שאסור לאדם לגור בעיר, שיש בה תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש. סוף ציטוט גמרא מסכת שבת. התורה לא אמרה לא תיקום ולא תיתור. אדרבה, ארנינו גויים עמו, הפסוק שמבטא את השיא של כל התורה כולה בסוף שירת האזינו, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. ונקם השיב לצרה וחיפר אדמתו עמו. איך אנחנו רואים בבוקר בתפילה? הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. מה הפסוק הקודם? איך? לעשות בהם משפט כתוב? עוד פעם. לעשות נקמה בגויים, תוכחה בלאומים. לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. לכן, סליחה שאני אומר, שאלת המקשן היא לא נכונה. הנחת הקושייה של המקשן היא לא נכונה. אדרבה, השיא של כל התורה כולה היא הנקמה. דרך אגב, מה השורש של הנקמה? קום, לקומם. אם כן, מה זה לנקום? להקים את מה שנפל. איך מקימים? תלוי. בתוך עם ישראל פנימה, באהבה ובאמונה. מחוץ לעם ישראל החוצה, במלחמה אכזרית אם צריך. מה, וזה אותו אדם? כמו שאנחנו אומרים כל הזמן. אם היינו שואלים סבתא, תגידי, מי זה דוד המלך בשבילך? מה הייתה אומרת? המשורר הגדול של ספר תהילים. זה מין אישיות רוחנית כזאת שספונה באיזה פינה בבית מדרש, וכל היום שר השירות ותשבחות לאלוהים. אם היינו שואלים בחור מכון מיר, מי זה דוד המלך בשבילך? מה הוא אומר? לוחם. מי צודק? שניהם. מי זה דוד המלך? כולנו. מלכות ישראל, כלל ישראל. טוב, האמת שרק התחלנו, אני מרגיש. הסתיים הזמן, לא? יש לנו עוד קצת זמן? יש עד 10 דקות, בבקשה. זה היה 6:30 או 7:15? בסדר, אוקיי, בבקשה. כן. ההבדל שבין עצבות לענווה. אתם רוצים שניגע בזה? כי זו דוגמה טובה, אני חושב. אוקיי, בואו ניגע בדוגמה הזאת. בואו נלך לשלושה מקורות שונים. נתחיל מקור ראשון. בתורה מסופר, כתוב בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. מי כתב את הפסוק הזה? משה רבנו. איך הוא הסכים? הקדוש ברוך הוא אמר לו. יש, אבל הכנתי כבר תשובה, שאלה לתשובה הזאת. והשאלה לתשובה הזאת, לשאלה לתשובה הזאת היא, שגם כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, שלך ותיגל את עם ישראל, אז הוא הצליח קצת להתנגד. אומר הקדוש ברוך הוא נזף, ובסוף הוא כפה אותו. אבל הוא אמר, מי אנוכי, כי הלך אל פרעה, והוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אם כן, היה צריך להיות כתוב משהו כזה. ויאמר השם אל משה, כתוב, נע, ואיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. ויאמר משה, וכי ענב אנוכי, כי יכתוב זאת בתורה. ויאמר השם, אני כופה עליך לכתוב זאת, ויכתוב זאת משה. משהו כזה. דוגמה שנייה. בסוף המשנה מסכת סוטה, סוף מסכת סוטה נאמר שם, מי שמת פלוני, בטל פלוני, כתוב שם, מי שמת רבי, בטלה ענווה. מי שמת רבי יהודה הנשיא, בטלה ענווה. מיד, וזה כתב התנה במשנה אחרי רבי, כלומר רבי שכתב את המשנה כבר לא יכל לכתוב כי הוא נפטר, ואז התנה שכתב את המשנה, כתב מי שמת רבי, בטלה ענווה. מיד קופץ רב יוסף, ורב יוסף הוא לא סתם המורה, הוא המורה של עקבתא דמשיחא. הצל של הגללים של החמור של המשיח, רב יוסף היה עיוור, קיצור, רב יוסף שלנו. מי עתיד לשבת בישיבה של המשיח, מי שיודע לגלות אור מחושך להוציא מתוק ממר וכו', זה רב יוסף, שיודע לראות את האור בגללים, בצל של הגללים של החמור של המשיח וכו'. אז אמר רב יוסף לתנה, לאותו תנה שאמר מי שמת רבי אין ענווה, בטלה ענווה, אמר לו לא תתנה ענווה, אל תשנה מי שמת רבי בטלה ענווה, כי שם גם כתוב מי שמת רב נחמן בטלה עירת חטא, ועוד דברים. אז אומר אותו, אז אומר רב יוסף לאותו תנה, אל תגיד מי שמת רבי בטלה ענווה, דעה איקה אנה, שהרי יש אותי. רב יוסף אומר על עצמו. אז פעם ראיתי פירוש מופיע ברב מרגליות, שמביא פירוש באחרונים, שהיה המורה שקראו לו אנה. אבל זה ודאי לא נכון. כלומר, זה לא שזה לא נכון. זה נכון, אבל זה לא, זה לא הפשט של הכוונה. זה לא פשט הסוגיה, פשט המשנה, פשט הגמרא. אז איך רבי יוסף אמר על עצמו? שוען ותן. כמו משה רבנו שאמר על עצמו? שוען ותן. נקפוץ בערך 1500 שנה, הגענו לרב, הרב קוק. איגרת תקנה. כך כותב הרב על עצמו. אלא שמוכחים הם להודות על האמת, שאין בלבבי ובשפתי רמייה. ואני אדם ישר ולא צבוע, ואוהב את עם ישראל אהבת נפש. ואז הוא כותב, ואם כל גדולי הדור שיחיו, היו הולכים עמדי ונוהגים כמנהגי, היה רוב שפע ברכה נשפע על עם ישראל ועל ארץ ישראל. עד לכאן כתב הרב קוק על עצמו. הרב קוק על עצמו. זה אותו אדם שזרקו עליו ביצים וצועה, כשהוא חזר מברית המילה בעיר העתיקה, לא רצה להגיש תלונה במשטרה מרוב ענוותנותו. במשטרה הבריטית, באותם ימים. אז איך זה יכול להיות? תשובה, מה ההגדרה של המושג ענווה אל מול למשל עצבות או עיבוד אישיות? הגדרה לפי הרמח"ל, מידת הגאווה, ספר מסילת ישרים. פרק, לא מידת הגאווה, סליחה, פרק י"א, מידת הנקיות, ששם הוא מדבר על הגאווה. מה ההגדרה של מידת הגאווה שהיא הקצה היתר, מידת שפלות הרוח שהיא הקצה החסר, ומידת הענווה שהיא האמצע? מידת הגאווה, אומר הרמח"ל, שיהיה מחשיב האדם את עצמו בעצמו. מידת שפלות הרוח, שלא יהיה מחשיב האדם את עצמו. מידת הענווה, שיהיה מחשיב האדם את עצמו, לא בעצמו. הסבר. מידת הגאווה זה אדם שמודע לכל מה שיש בו, וחושב שהכל התחיל ממנו. הוא כביכול יצר את עצמו יש מאין. זה גאווה. שפלות רוח זה הפוך. אדם שהופך את היש שלו לעין. עשה עין מיש. מי אני, מה אני, לא שווה כלום. מהי מידת הענווה? אדם שיודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא שם בו, זה הקדוש ברוך הוא שם בו, והוא מוציא מהכוח אל הפועל. מחשיב את עצמו, אבל לא בזכות עצמו. אז מי הוא אדם עצוב? אדם שעשה את עצמו עין. מי הוא אדם ענוותן? אדם שיודע שהוא יש, רק יודע שמקור היש שלו זה לא הוא. ומכוח זה הוא פועל. גבול דק מאוד. זה הרבה יותר דק ממה שאמרנו עכשיו, אבל התחלה של משהו. אם כן, אדם גאוותן זה אדם שחושב שכל היש זה הוא. אדם שפל רוח זה אדם שעשה את עצמו עין. אדם ענוותן זה אדם שיודע שהוא יש מאין. ועכשיו הוא מוציא מהכוח לפועל יש מיש. את זה אנחנו אומרים כל בוקר, מודה אני. קודם כל אני מודה שאני כלום, אין לי הוויה, אלא ממך. אז לכן אני מודה על האמת שהכל ממך. ב', אני אומר לך תודה, כך מסביר הרב לטריה. אחרי שאמרתי מודה, עכשיו אני אומר, אני. לוקח אחריות. אני. דרך אגב, מה המילה השלישית? לפניך. מה הכוונה? שתי אפשרויות. או שמי לפני מי פה? לפי המילה מודה, הוא לפניי. לפי המילה אני לפניו. הרי חז"ל אומרים שההבדל בין נוח לאברהם, אחד ההבדלים, שנוח היה צריך את הקדוש ברוך הוא שילך לפניו. נוח היה צריך מדריך טיולים בעולם הזה. אבל אברהם אבינו הלך בלי מדריך טיולים. והקדוש ברוך הוא משתבח בזה שאברהם אבינו לא צריך אותו. אברהם אבינו הלך לפני הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא הולך לפנינו, אבל אנחנו הולכים לפניו. מודה אני. יש מי יש. זאת ענווה. ענווה זה לא אדם שאומר אינו שווה כלום, כמו אותו אדם ששר. אם הוא ככה אומר, אולי יודע מה שהוא אומר, שהוא אפס. מה פתאום? אסור להגיד לאדם תתאפס. חס ושלום, מה פתאום שהוא יהפך לאפס? אפשר להגיד לו תתאזן. תתאפס, מה פתאום? הוא לא אפס, הראיה שהוא נברא. הרי השקב הוא יראה אותו בבוקר, אם כן יש לו אחריות. אם כן, איפה הקו נמצא? אדם ענוותן באמת זה אדם שיודע את ערכו, ומכוח ערכו האלוקי שבו, שהקב הוא נתן לו במתנה, הוא מוציא את אותם הכוחות מהכוח אל הפועל. לכן משה רבנו שכתב, האיש משה ענב מאוד, הוא ידע שיצטרכו ללמוד ממנו ענבה. וכנל רב יוסף, וכנל הרב קוק, שבאותה איגרת מוסיף את המשפט, ברוך השם שעשה לי את הנפש הזאת, לא בחוכמתי, לא מחוכמתי ולא מצדקתי. אלא הקדוש ברוך הוא עשה לי את הנפש הזאת. אבל אני מודע לעצמי, ואני לוקח אחריות, כי יש לי תפקיד. אז אם כן, מה זה להיות אדם בעל מידות? להיות אדם שחי בעולם הזה, שהוא עולם של מידות, וחי במדרגה שהיא מעל המידות, ומגלה את העולם העל מידותי בתוך העולם המידותי שבו אנחנו חיים. בקיצור, לבוא לבית המדרש, ללמוד אמונה, ללמוד תורה, ללמוד אמונה, את המקצוע העיקרי שעוסק בנושא הזה, וממילא גם את מידות הנפש, למשל מה ההגדרה של כל מידה, כמו למשל הדוגמה שהתחלנו עכשיו, ומכוח זה לצאת אל החיים ולפעול בתוך החיים. זה נקרא להיות בעל מידות. אז אם אנחנו צריכים להיות בעלי מידות, לא וכן. לא, כי ברוך השם הקדוש ברוך הוא נטע בנו מעל המידות, כן, כי מעל, התכונה שמעל המידות צריכה להתגלות בתוך עולם של מידות. זאת הכוונה של הכותרת, על מידות העולם ועולם המידות. טוב, וידך זה לגמור, בזאת השם נזכה. עוד משפט אחד אני חייב לומר. סיפר לי הבוקר רותם על אבא, זיכרונו לברכה, שהיו בו שתי תכונות עיקריות. ואני חושב ששתי התכונות האלה, הן שתי התכונות שמגלות עד כמה ברוך בן האישה, זיכרונו לברכה, חי בעולם של מידות, אבל מעל המידות. שתי התכונות העיקריות היו חסד וענווה. אדם בעל ענווה זה אדם שיודע שהוא לא מתחיל מעצמו, כמו שאמרנו עכשיו. הוא מבטל את עצמו כלפי השם. משה קיבל, עשה את עצמו כלי קיבול. אני בטל לאינסוף ברוך הוא. אז אני בעל ענווה. זה לא אומר שאני לא לוקח אחריות. ברוך השם, איזה משפחה לתפארת. בית חסד. אדם שיודע שמה שיש לו, לא שלו, והוא נותן לאחרים בכל מיני צורות, אם זה בממון, אם זה בעצה טובה, לא משנה, כל אחד במה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליו, זה אדם שחי בעולם של מידות, מדרגה שמעל המידות. נזכה ללכת בדרכו ולחיות בעולם מידותי, מדרגת חיים שמעל המידות, ומתוך כך לקדש את המידות. יישר כוח.